מדברים אסיה, שלום רב, אנחנו נמצאים עם אסה, עם אסה קלינג בפעם השנייה. בפרק הראשון שלנו אתם מוזמנים ללכת להסתכל בפלייליסט של פטנטים באסיה במדור של סין, ואני דרשתי ונדנדתי המון לאסה לעשות פרקי המשך, והיום אנחנו, אני חושב שנעשה פרקים קצת יותר קצרים, אבל אנחנו נכנס קצת יותר לעומק על כל מדינה. עשינו איזושהי סקירת רקע שיש לנו על סין בפרק הרבה יותר ארוך, עכשיו נעשה מין איזשהו בליץ על יפן, בליץ על קוריאה, ואפילו אם נצליח לגעת בסינגפור. אז אנחנו, למי שלא הקשיב להצגה שעשינו לאסה בפרק שעבר, אז אסה הוא בוגר הטכניון בהנדסת
אווירונאוטיקה בכלל.
אווירונאוטיקה. אסה בתפקיד שלפני זה היית רשם הפטנטים. זה התפקיד.
ראש רשות הפטנטים, רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר של מדינת ישראל.
כן. יפה. מסביר, אומר את זה יותר טוב ממני. והיום אתה בנשיץ ברנדס אמיר, תחת שותף בנשיץ ברנדס אמיר, תחת איזה תפקיד?
ראש מחלקת הקניין הרוחני.
יופי, מעולה. בפרק שעבר עשינו איזשהו פרק סקירה והתעסקנו בקניין רוחני רק בסין, והיום אנחנו באנו לגעת בשלושת הגדולות האחרות, כמו שאסה אומר שאנחנו עושים יפן, קוריאה וסינגפור ככוח עולה, ואנחנו נעשה לבוא ולהשוות ביניהם. הפרק הקודם היה מאוד ארוך, והיום אנחנו נשתדל לעשות פרק שהוא יותר ממוקד והוא גם יותר קצר. אז אם יש ידע שאתם לא מכירים או אתם מרגישים שיש משהו שחסר, אתם מוזמנים ללכת לפרק המבוא, ללמוד ואז לחזור אלינו. צהריים טובים, מה נשמע?
טוב מאוד, שמח לראות אותך שוב.
כן, האמת שאני גם שמח להיות פה. מה אתה רוצה, עם איזה מדינה אתה מעדיף שנתחיל? ובואו אולי ננסה לעשות איזושהי טיפה הקדמה לאיך נראה הקניין הרוחני לכל מדינה זו, שזה פחות רלוונטי כרגע.
בוא, ברשותך, נתחיל במעוף הציפור, כי פשוט לאחר המפגש הקודם שלנו התפרסם דוח מאוד מעניין של ארגון הקניין הרוחני העולמי של וייפו, שהוא סוקר בכלל את עולם הקניין הרוחני בכללותו, וכאן אני מקדים את השאלה האחרונה שלך בפודקאסט מה כדאי לקרוא. אז אני חושב בעת הזו מי שמתעניין בקניין רוחני כדאי מאוד לקרוא את הדוח שלה שנקרא IP Indicators של וייפו לשנה החולפת, דיינו ל-2018. שימו לב, למרות שאנחנו מדברים בקניין רוחני, שזה לכאורה הטכנולוגיה מתקדמת וכן הלאה, מבחינת איסוף הדאטה אנחנו תמיד בטיימלג של שנה. ובאותו דוח נתונים מרתקים לגבי המצב הקניין הרוחני הסיני, ובעיקר לגבי פטנטים. שאם בסקירה של 10 השנים החולפות, כלומר מ-2008 עד 2018, חלקן של מדינות אסיה בכלל בהגשות פטנטים ברחבי העולם היה 50.8%, ב-2018 חלקם היה 66.8%, כלומר עלייה של כמעט 16% ב10 שנים בחלקם העולמי, כאשר מתוכם כמובן החלק הארי הוא החלק של סין, שסין היא כיום הפכה להיות המדינה המובילה כמובן בכמות בקשות פטנטים, מעל למיליון בקשות סך הכל. אבל המדינות לאחריה בסין, סליחה, באסיה, הן יפן וקוריאה. ויש, אבל גם אם מסתכלים על שתיהן, אז רואים שקוריאה אכן לאורך 10 השנים מכוח עולה ומתקדם מבחינת כמויות. ומה שמעניין לראות שיפן עם הכמויות ההגשות בסדר גודל של ארבע, חמש שנים האחרונות הולכים ומצמצמים. כלומר, כמות ההגשות ביפן. יחד עם זאת, המשרדים הקוריאנים והיפנים הם חלק מה-IP5. ה-IP5 זה חמשת המשרדים המובילים בעולם, משרדי הקניין הרוחני המובילים בעולם, שבהובלת ארצות הברית ואירופה, זה השניים המערביים. אבל אז שלושת האחרים זה משרדים אסיאתיים, שזה סין, קוריאה ויפן. כלומר, אלה חמשת המשרדים המשפיעים בעולם על איך עושים פטנטים ברחבי העולם.
אתה מרגיש שאתה חושב שהעובדה שעכשיו מאסיה מגיעים רוב בקשות הפטנטים, זה משפיע גם על היכולת שלהם להשפיע על צורת הרישום?
ללא ספק, ללא ספק. הם כוח הרבה יותר דומיננטי בטכנולוגיות הרישום וברגולציות של הרישום. הם, שים לב, מתוך קבוצה של 5-3 הן המשרדים האסייתיים.
כן.
ברור שהן משפיעות, ומבחינה מקצועית גם כן, אם מדברים, מסתכלים על מבחינת הערכה בלתי רשמית, יש הערכה רבה למשרד הפטנטים היפני דווקא, שהוא מאוד יוזמתי, תכף ניקח דוגמה, כאשר המשרד הסיני הוא כוחו בכמותו, כן? כאשר המשרד היפני, לאור הירידה המסוימת בהיקפי העבודה, מתמקד באמת בטיוב השירותים ובטיוב השיטה. דוגמה לכך, כבר בוא נתייחס, זה תחום ה-IoT, Internet of Things, שהוא תחום חדש, שרואים בו עלייה כמובן בכמות בקשות הפטנטים בתחום, ולאורך שנים לא הייתה קטגוריה ספציפית של IoT, סליחה, של IoT בעת הגשת בקשת פטנט.
למה זה מצריך קטגוריה מיוחדת?
בעת הגשת בקשת פטנט, הדבר הראשון שקורה לבקשה שלך היא מסווגת, כלומר לאיזה בוחן פטנטים הבקשה תגיע. כלומר, אם הבקשה שלך בתחום הכימיה, טבעי שהיא תגיע לבוחן שיש לו הכשרה בתחום הכימיה. אם היא בתחום הפיזיקה, אז היא תלך לפיזיקאי. אבל בתחום ה-IoT, לאיזה תחום זה יגיע? כלומר, אם יש לך איזשהו שעון לביש, האם זה ילך ל... בוחן שתחומו הוא שעונים, או האם זה ילך לאדם שהכשרתו היא בתחום המחשבים והתקשורת, כי ברור שכאשר אנחנו מדברים על שעון לביש, הכוונה היא שזה מתקשר, או האם זה בכלל ילך לביולוג שמבין יותר
דופק וכל מיני סיגנלים
שלו. מדדים ביולוגיים של בעל חיים, של אדם.
אוקיי.
לאן נזרים את העבודה? זה נשמע שאלה פרוזאית, אבל הרבה פעמים גורלה של בקשת פטנט יוכרע לפי טיבו של אותו בוחן פטנטים, מי הוא אותו אדם. לכן הנושא של הסיווגים הוא מאוד חשוב. מבחינת הסיווג הראשוני, ברור שלאורך הדרך זה אפשר לתקן דברים, כלומר אם הדגש בהמצאה מסוימת הוא יותר על המחשוב של הכלי, אז אפשר להסיט את הבקשה לבוחן המתאים. אבל זה גם נורא חשוב לעניין של למדוד את המגמות. איפה אנחנו רואים יותר המצאות, באיזה תחומי טכנולוגיה אנחנו רואים יותר עבודה, על מנת שבאמת חברות שמסתכלות על טרנדים ידעו, אוקיי, זה תחום שמתפתח בעולם. ואנחנו, לאורך שנים לא הייתה קטגוריה ספציפית של IoT, והמשרד היפני הוא הראשון ששאל בכלל את השאלה, האם יש צורך בקטגוריה, הם עשו סקר במשרדי פטנטים, גם במשרד הפטנטים הישראלי, פתאום נשאלנו כל מיני שאלות, לא כך הבנו בהתחלה למה המטרה. ואז הם הציעו למשרדים, זה התחיל מיוזמה לתוך ה-IP5, לעשות קטגוריה של IoT, וזה דבר שבסופו של דבר היום, משרד הפטנטים היפני יש לו את הקטגוריה הזו, ויותר ויותר מתייחסים לזה גם במשרדי פטנטים רחבי העולם. עניין של סיווג זה נושא של אמנות, זה אמנת שטרסבורג, שמדינת ישראל גם בחברה בה לעניין הסיווגים האלה, אמנת שכולנו נסווג באותו הדרך. יש עכשיו גם שיטה שגם, זה חלק מאותו מהלך של היפנים, שהיפנים הובילו שיטה סיווג של תת קטגוריות של עם שיטת הסיווגים הבינלאומית, שיטה פחות פורמלית, אך יותר מפורטת, שמובילו את המהלך. ארצות הברית ואירופה הצטרפו, אבל זה יפן הניעו את התהליך. ההצעות הראשונות שלהם לאמץ את השיטה המקורית שלהם, היה להם איזשהו רעיון מסוים שלא התקבל בסופו של דבר, אבל הם הניעו את המהלך. אז אפשר לראות שמשרד הפטנטים היפני הוא מאוד דומיננטי בטיוב שיטת הפטנטים.
יש לג'יפו איזשהו התמחות ספציפית שהוא ידוע אליה? זאת אומרת, אם ישראל היא ידועה, לא יודע, במאי ישראל, מה מרבית הפטנטים שישראל מגישה עליהם? האם זה במחשוב, האם זה בלייף סיינסס? או שזו שאלה לא רלוונטית גם?
זו שאלה סופר רלוונטית. אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כלומר, התכוונתי טיפה לדבר על זה טיפה בהמשך.
בבקשה.
לא, לא, כי זה שאלה לאן עולם משרדי הפטנטים מתקדם מבחינת רשויות החיפוש והבחינה הבינלאומית. שמדינת ישראל הצטרפה למועדון הזה ב-2012. נכון היום, אני חושב שיש 25-26 רשויות, אנחנו היינו הרשות ה-17 בעולם. שאחרינו הצטרפו עוד מדינות, ביניהם גם סינגפור. לפנינו כמובן היה המשרד היפני, הקוריאני, הקוריאני הוא בין המצטרפים האחרונים. כאשר העבודה הזו היא מתקשרת לעולם של בקשות הפטנט הבינלאומיות, ה-PCT, שדיברנו על זה קצת במפגש הקודם, בשיחה הקודמת, שסין היא מעצמה במחינת שימוש ב-PCT. וגם מדינות אחרות באסיה משתמשות מתוחכמות בשיטה. וכמובן יש את הרשויות היפניות והקוריאניות. אבל הרשות הקוריאנית, כאמצעי להובלת חדשנות במדינה, באו ולקחו על עצמם, עשו חוזה, באמת חוזה, עם משרד הפטנטים האמריקאי, ואמרו, אמריקאים יכולים להשתמש בשירותנו כרשות חיפוש ובחינה בינלאומית. והם קיבלו הצפה אדירה, שבאיזשהו מקום ההתרשמות הייתה שהכמות קצת הממה אותם, ובא על חשבון איכות הבחינה הבינלאומית של הרשות הדרום קוריאנית. אני חושב שהם השתפרו, הם תפסו את עצמם עם הזמן, הם הגבילו את הכמויות מהם ארצות הברית, הגדילו את כוח העבודה, אבל היו כמה שנים שזה באמת עמם אותם, אבל הם עשו את הדבר הזה כעמד למובילות בתחום החדשנות. כלומר, אנחנו מדינה שבוחנת המצאות מכל רחבי העולם, בעיקר מארצות הברית הגדולה, שזה מובילת החדשנות בעולם, ואנחנו נותני שירותים לכל החדשנים בעולם. יפן לא פתחה את השערים שלה כך, למרות שיש לה הסכמים אזוריים בתחום הזה. למשל, ישראלים לא יכולים לייעד את רשות החיפוש והבחינה היפנית בבקשות ה-PCT שלהם, אבל סינגפור, לעומת זאת, לקחה החלטה, אנחנו עושים צעד דומה למה שדרום קוריאה עשתה, אנחנו באמת גם פותחים את עצמנו, אבל אנחנו שמים דגש על עם מדינות אסיאתיות. אז אם אנחנו רואים שקוריאה עשתה צעד גדול אחרי סין ויפן, שהיא נכנסה למועדון הזה, ומגיעה לתוצאות יפות מבחינת כמות וכמובן מבחינת טכנולוגית, שיש לזה השלכה על הטכנולוגיות המקומיות, כי בסופו של דבר לא עושים את הדברים האלה לשם שמיים, אלא על מנת להשפיע על הכלכלה המקומית בסופו של דבר. ואנחנו רואים את סינגפור ככוח עולה בעולם ה-IP עכשיו, ובעיקר בזירה האסיאתית, והם מובילים גוף שנקרא ASEAN, A-S-E-A-N, שהוא ארגון של משרדי פטנטים באסיה, במזרח אסיה, ולשיתופי פעולה, כאשר מה שקורה, זה ארגון שקם בלי קשר דווקא למשרד הפטנטים בסינגפור, אבל היום בעצם המשרד הפטנטים הסינגפורי מוביל שם הרבה מהלכים, והוא בעצם המוקד להרבה עבודה. כי צריך להבין, אסיה זה לא רק סין, דרום קוריאה, יפן, אולי סינגפור, יש עוד הרבה מדינות שם. נכון. מה קורה שם מבחינת IP? ושם התשובה היא לא הרבה.
אוקיי.
כן, נשים בצד את מיינמר, ששם אנחנו בכלל בעולם לא נודע, כי כרגע שיטת בכלל כל החקיקה שם במערבולת, ולא כל שכן גם שיטת כן, הרוחני, לא ברור מה הם אמצעי ההגנה על חדשנות ועל יצירתיות במדינה הזו. אבל נלך ליתר המדינות שם באזור, למשל מלזיה, אינדונזיה, פיליפינים, מדינות שרוצות להיות חדשניות, יש להן תשתיות לקליטת תעשייה, ויש הבנה שצריך, על מנת לקלוט תעשייה מסוג מסוים, צריך לשים במקום גם יכולות לעגן זכויות קניין רוחני של גורמים זרים, כי קשה, אני לפחות לא מכיר הרבה חדשנות שיוצאת מהמדינות האלה.
מה האינטרס של סינגפור לנסח את זה לעצמה, או כמה IP יוצא מסינגפור בצורה השוואתית? כאילו ש... אני זוכר שדיברנו עם מישהו שהוא תיאר את סינגפור מאוד כמדינה טרנזית, שהיא מאוד רוצה לאפשר שדברים יעברו, בין אם זה סחורה, בין אם זה קלות בעשיית עסקים. כמה הגשות פטנטים יש לסינגפור, או שהם אומרים אנחנו רוצים לרכז את זה פשוט מה שנקרא, לייצר את האקוסיסטם.
אוקיי, אז זה, אתה צודק לגמרי שסינגפור רוצה להיות מוקד לטרנזיט, ותכלס הגודל האוכלוסייה שלה די מוגבל. ויחד עם זאת, אם מסתכלים באמת על כמה פטנטים ביחס לגודל האוכלוסייה יוצאים ממדינות, בסינגפור זה במקום... מקום 15 לפי נתונים של וייפו מלפני שנה.
אוקיי.
Okay. מקום 15, כלומר מבחינת ביחס לגודל האוכלוסייה, ביחס למיליון אנשים באוכלוסייה.
אוקיי.
Okay. שהיא בתוך ה-20 המובילות בעולם. ישראל ביחס לאוכלוסייה היא במקום 19.
וואלה.
מבחינת כמות הפטנטים שיוצאים ביחס לגודל האוכלוסייה.
אוקיי. Okay.
אבל זה נתונים מתאים. כן, כי זה ביחס לגודל האוכלוסייה, זה יכול להיות גם מבחינת פטנטים שיוצאים מהמדינה, זה entities, כלומר ישויות תאגידיות שיכולות להיות שרשומות באותה מדינה. אז לסינגפור, בנוסף, על כל הדיני ה-IP שאמורים להקל ולאפשר, להיות גורם מאפשר לרישום נוח שם, אז יש להם גם כן מערך שמקל על עשיית עסקים, ולא בכדי אנחנו יודעים שבישראל המדדי ה-doing business לא גבוהים כמו בסינגפור. כלומר, אני לא מכיר גם כן, שוב פעם, הרבה חדשנות פרסה שיוצאת מסינגפור, אבל...
סינגפור לא מגישה הרבה פטנטים, אבל היא מאפשרת הגשה קלה של פטנטים אצלם.
היא מאפשרת לישויות שנמצאות בה, לשהות בה וגם לרשום, להתחיל את המסלול הפטנטי מסינגפור. ולכן, ככה אני מסביר את המספרים, ואם אני מסתכל גם לאורך שנים, כאן יש כאן השוואה לאורך 10 שנים, אם הם היו במקום, בכלל לא ב-20 הראשונות לפני 10 שנים, בשנה האחרונה הם בתוך מקום ה-15, כפי שאמרנו. כלומר, הם עשו קפיצה של קניין רוחני שניתן לזהות אותו כמקורו בסינגפור. האם זה אומר שהממציא באמת נמצא בסינגפור ושהוא סינגפורי? לא בהכרח. כן, okay. צריך להסתכל לעשות עוד חיתוכים מבחינת מדדים, מבחינת זהות הממציאים. סליחה. זהות הממציאים, על מנת לראות באמת האם זה חדשנות סינגפורית או לא. אבל זה, את אותו דבר אפשר לומר לגבי שוויצריה. שוויצריה נחשבת מקום ראשון בעולם מבחינת ה-GII, ה-Global Innovation Index. האם השוויצרים באמת הם אומה חדשנית? אני חושב במידה מסוימת כן, כלומר, תלך אחורה להמצאת השעונים וכן הלאה, אבל היום פשוט היא הב למרבית תעשיית הפארמה, רשומה ויושבת בשוויצריה. Okay. ולכן, כלומר, ויש להם גם מרכזי מופ שנמצאים בשוויצריה, אבל האם כל המופ אכן מתחיל בשוויץ? לא, לא בהכרח, אבל הם נחשבים מקום ראשון בעולם מבחינת חדשנות, בין היתר בגלל הדבר הזה. ואני חושב שסינגפור מסתכלת על המודל השוויצרי לצורך הדבר, באמת, אוקיי, אנחנו צריכים להקל על doing business, ואנחנו צריכים להיות חלק מהדבר הזה, זה גם להיות זירה שמאפשרת רישום והגנה של קניין רוחני. ואם אנחנו הולכים אחורה 10 שנים, משרד הקניין הרוחני הסינגפורי בכלל היה non-existent. לא הייתה בשם בחינה מהותית. כלומר, על פי דין הייתה דרישה מבחינה מהותית, אבל הם עשו אאוטסורסינג של העבודה הזו לאוסטרליה ולמדינות אחרות. הם לקחו החלטה לפני כמה שנים, לא, אנחנו משאירים את זה בבית, בדיוק כפי שאנחנו במדינת ישראל באנו ואמרנו, אנחנו צריכים להישאר אומה בוחנת, כלומר שיהיה לנו משרד פטנטים בוחן באופן מהותי, וגם הסינגפורים, אני יכול לומר, באו ועשו גם ביקורי לימוד בישראל, בין היתר, אני בטוח שהם הסתובבו גם ביתר העולם, והם הבינו, אנחנו, אם אנחנו רוצים לתמוך בחדשנות, ואפילו להוביל את החדשנות באזור שלנו, אנחנו צריכים משרד פטנטים אפקטיבי מבחינה מהותית. והם לקחו החלטה שהם הופכים להיות משרד בוחן באופן מהותי. תוך 3 שנים היו להם יותר מ-100 בוחנים, שלפני כן לא היו, הייתה רק בחינה פורמלית, לפני סדר גודל של 4-5 שנים הם הפכו לרשות חיפוש ובחינה בינלאומית, כפי שמדינת ישראל הפכה להיות ב-2012. ומאז הם מובילים הרבה יוזמות באגן האסיאתי, באזור שלהם, וכפי שאמרתי, הם מובילים היום את האזור של ASEAN, כאשר הם בעצם, אם היית חושב שסין או דרום קוריאה ייתנו שירותים למדינות כמו אינדונזיה ומלזיה, היום רוב המדינות באזור מעבירות עבודה לסינגפור.
מה אתה חושב שהאינטרס נמצא שם?
שסינגפור הרבה יותר, כנראה הם קצת יותר זולים, כלומר בדקתי לפני מספר חודשים והתעריפים היו קצת יותר זולים, הם שמים על זה דגש של, יש כאן עבודה שיווקית, שהם מושכים, הם מביאים לידיעת גורמים במדינות כמו וייטנאם וכן הלאה, בואו תגישו אצלנו. הזכרתי וייטנאם, וייטנאם מדינה מאוד מעניינת היום, גם מבחינת IP. מבחינת שיטת המשפט שלה היא שיטה...
מבחינת סימני מסחר, עיצובים, פטנטים, במה הם...
מבחינת טכנולוגיה בכלל, הרבה תעשייה עוברת להיות מיוצרת שם. ואנחנו במקביל אנחנו רואים הרבה יותר משרדי עורכי דין שעוסקים בקינן רוחני מווייטנאם, אנחנו רואים אותם בכנסים בינלאומיים.
שזה נגזרת, שזה מעיד על משהו
שקורה שם. זה סמן שיש עבודה. שיש עבודה שמאגנים ומגינים, כי יש פעילות מסחרית שקורית. אנחנו מדברים על המדינות היותר קטנות, אז צריך רק לציין משפט רק לגבי טייוואן. טייוואן מבחינה מדינית, פוליטית, היא מאוד מעניינת.
מה באמת? וואו, לא חשבתי על זה אפילו. מה עושים שם?
היא לא חברה בכל מיני אמנות, ואם אתה רוצה להגן על זכויותיך בטייוואן, אתה צריך לעשות שם רישום ישיר. מכוח אמנת פריז, שזו האמנה הבסיסית ביותר, תוך 12 חודש אתה צריך להגיע לשם, הם לא חברים ב-PCT בגלל התנגדות של סין. וזה לטוב ולרע, כלומר, כולנו יודעים שבשנים עברו, טייוואן הייתה שוק של הפרות. אני חושב במידה מסוימת זה עדיין שם. אבל יותר ויותר חברות טכנולוגיות מוצאות שם מקום רלוונטי לעשיית עסקים, ובגלל שזה, יש שם מכוח עבודה זול ומקצועי גם, אבל וברוח מערבית עם פחות אינדוקטרינציה סינית.
אוקיי.
אבל זה צריך להיזהר, כלומר אם אנחנו כן מעוניינים גם בטייוואן, זה אופרה ספציפית, צריך להגיע לטייוואן, כי צריך לזכור שיתר החברים שלהם בשכונה לא בהכרח משחקים איתם. מפחד מהשכן הגדול.
עכשיו שנייה לסינגפור. זה איזשהו מהלך שאתה חושב שמשרד הרשם הפטנטים הסינגפורי עושה, כי הוא צופה שיהיה משמעותית עלייה של IP שיגיע ממדינות וייטנאם והאזור, או שזה נטו מהלך שיווקי?
אני חושב ששניהם. אני חושב שאישית אני אומר לך, הוא בחור מאוד יוזמתי, והוא בכלל לא בא מרקע של IP, הוא פוליטיקאי, הוא איש ממשל, שיש כלכלן בכלל, שיש, אני לא חושב שזה הוא אישית זיהה, אבל יש זיהוי של עלייה בחשיבות של הדבר הזה בכל מדינות האזור, והם זיהו שהם יכולים להוביל את זה. ולהיות הצינור, כמו שהם רוצים להיות צינור בנמלים ובסחורות וכן הלאה, הם רוצים להיות הצינור של ה-IP החוצה למדינות מערביות וכן הלאה. לכן כן יש שם זיהוי, כלומר אני חושב שזה שני הדברים, כלומר גם בשטח יש פוטנציאל במדינות כמו וייטנאם ותאילנד למשל גם כן, שאם גם כן תאילנד בעבר, הייתה תקופה שתאילנד הייתה כתובת לכל מיני רישומים, שגם שם אף פעם לא הייתה יכולת עבודה מהותית רבה, והיו שיתופי פעולה עם אוסטרליה, אבל היום רוב שיתופי הפעולה הם ישירות עם סינגפור כזה, יותר קרוב לבית. לא שהם אוהבים אחד בשני, אני יודע שגם משם יש מתחים. אבל, ומצד שני, אז אנחנו אומרים, מה שקורה בשטח, שיש את הפוטנציאל, ויש את הזיהוי של סינגפור, שהם אומרים, זה האתוס שלהם, אנחנו רוצים להוביל, והם כוח עולה, שמתמודד מאוד יפה עם המשרדים הקוריאנים, היפנים וכמובן הסיני, באותו ארגון ASEAN, שחייבים לומר שהמדינות הקטנות האלה פחות מעניינות את סין מבחינת רישומים, כלומר מבחינתם שיבואו לרשום, אבל לא בהכרח רוצים את העבודה, כי בכל זאת יש להם הרבה capacity, כלומר, capacity מקומי שהם צריכים לשרת.
בפרק שעבר, סליחה, בפרק שעבר יצאנו לדבר על רישום במדינה אחת מקנה לך הכרה בקרב מדינות אחרות. איך מתקשר העניין הזה של בין ישראל ליפן, קוריאה וסינגפור? הם מכירות אחת ברישום של השנייה?
עקרונית כן, אבל זה המלצה בסיסית, כלומר זה מכוח אמנות. עקרונית רוב מדינות אסיה חברות ברוב האמנות המקובלות, שזה אמנת פריז, עם הטריפס וכן הלאה, וה-PCT, למעט מדינות כמו מיאנמר אמרנו, טייוואן, ציינו מסיבות אחרות, וכאן לכן העזרה נורא חשובה שצריך לזכור, זה כאשר אנחנו חושבים על מדינות אסיאטיות שאינן הגדולות, כן, שאינן סין, קוריאה, יפן, סינגפור, לבדוק מה המצב האמנתי, כלומר מה הן מכבדות ומה הן לא מכבדות. כי אנחנו לא רוצים ליפול, לחשוב שאנחנו נשיג בסופו של דבר הגנה מכוח PCT עוד 30 חודש ולגלות עוד 30 חודש שוואו, היינו צריכים להיכנס לטייוואן לאחר 12 חודש ולא לאחר 30 חודש. ופספסנו לגמרי את הזכויות. Okay. כן, כי טייוואן תכבד אותנו, את הבקשה הישראלית, רק בתור 12 חודש. זה הערה חשובה אחת. הערה נוספת חשובה ברמה הפרקטית ביותר היא עניין של מחסומי שפה. א', אם אתה ישראלי ואתה רוצה להשיג הגנה באחת מהמדינות הללו, אתה חייב עורך דין מקומי. אתה חייב עורך דין מקומי שייצג אותך מול המשרד שם. once אתה, אחרי שאתה נכנס מכוח ה-PCT, וזה נכון גם כן לעניין של רישומי סימני מסחר. אתה מגיש בקשות לפי פרוטוקול מדריד, אתה נכנס שם. אתה מגיע לשם, ואז במידה והעניין מסתבך, אז אתה צריך עם עורך דין או עורך פטנטי מקומי. ודיברנו על זה שבסין מאוד כדאי למצוא מישהו מקומי. זה פחות, כלומר מקומי מבחינת המחוז, כי זה נורא תלוי איפה אתה רוצה, איפה המתחרה והמפר הפוטנציאלי שלך. ביתר מדינות אסיה זה קצת פחות בעיה, אתה לרוב הולך למשרד בעיר הבירה, כי לרוב זה המקומות היותר מפותחים גם מבחינה כלכלית ומסחרית ומבחינה משפטית, כלומר הם ייתנו נותני השירותים. אבל יהיה לך את מחסום השפה מבחינת ההגשה. וזה דבר שמוסיף עלויות. אם אנחנו חושבים על אסיה ואנחנו אומרים, אוקיי, המדינות הרלוונטיות לנו הן קוריאה, סין, יפן, וייטנאם, סינגפור, מלזיה, כבר, אנחנו כבר כמה וכמה מדינות, כל מדינה זו שפה אחרת. ואז בסופו של דבר, מתישהו, אני אצטרך לשאת בעלויות התרגום, ושימו לב, זה לא, זה לא גוגל טרנסלייט, אני לא יכול להגיש למשרד הפטנטים עם היפני משהו שהוא גוגל טרנסלייט של משהו שכתבתי באנגלית. אני צריך לשלם למתורגמן יפני שיעשה את העבודה כמו שצריך. ואז המכפלות מבחינת עלויות שצריך לזכור. וגם צריך לזכור שחלק מהמדינות האלה יש להם, בכל מדינה יש שיטה קצת שונה. שאנחנו מכירים.
מה, נגיד אם אנחנו משווים ספציפית במקרה שלנו בין יפן לקוריאה, איפה יש הרבה חפיפה, איפה יש?
אז למשל בקוריאה אתה צריך לבקש בחינה. שזה שיטה מאוד מקובלת, יש לזה גם למשל באוסטרליה, ובישראל להבדיל, הגשת בקשת פטנט, היא נכנסת לתור, ואתה יודע, אתה מסתכל על הנתונים, אתה יגיעו לבקשה שלך עוד 20 חודש, עוד 30 חודש, והבקשה שלך תיבחן. במדינות, חלק מהמדינות למשל בקוריאה, הגשת את הבקשה, שילמת את האגרה, אבל הם יחכו לך. יש לך זכות לבקש מתוך 5 שנים שיבחנו לך את הבקשה. יש בזה היגיון, כי זה דוחה עלויות מסוימות, כאשר אתה תגיש את הבקשה לבחינה, אתה צריך לשלם עוד איזושהי אגרה, אבל אתה צריך להיות מודע על הדבר הזה. זה תפקידו של עורך הפטנטים, הסוכן שלך, שירים לך את הדגל. אדוני, אתה צריך לבקש, אם אתה באמת מעוניין בעיגון הזכות באותה מדינה, אתה צריך לבקש את הבחינה בשלב כלשהו. יש טקטיקה לפעמים בדברים האלה, כי אם אתה יודע שבארצות הברית תקבל דוח חיובי, אז אתה תחכה לדוח החיובי בארצות הברית, ורק אז אתה תתחיל להראות מדינות אחרות, כי יסתכלו על, 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 על הדבר הזה. או, למשל, אתה מנהל טקטיקה, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה בחינה קודם בסינגפור, ואז מכוח ההסכמים של ה-ASEAN, שזה בעצם הסכמים שכמעט כיבוד רישום אוטומטי ברוב מדינות החברות בארגון הזה, מכוח הרישום בסינגפור, ושים לב, בסינגפור, רוב העבודה נעשית באנגלית. הם מאוד הוספיטבל לזרים.
כן.
ושם אין לך את עלויות התרגום, וגם שם הניסיון שלי, עורכי הדין, הסוכנים, כולם שוטפים באנגלית, וזה מקום מאוד נוח להיכנס כפורטל למדינות האחרות, ואז לקבל פטנט בסינגפור ולהיכנס ליתר המדינות.
יש מדינות, יש מדינות שזה, שההכרה בפטנטים היא לא דו-כיוונית? זאת אומרת, אני פתחתי את מדברים עם אסיה, יש לי IP כלשהו, הלכתי ורשמתי אותו בסינגפור. יכול להיות מצב שסינגפור מכירה בפטנט זה שרשום בסין, יפן או קוריאה, אבל לא להפך? או שלא הסברתי, לא...
לא, זה...
אתה אומר יש הכרה בהרבה מאוד מדינות.
שזה בחירה של המדינה, זה צריך לזכור. שיטת הפטנטים היא שיטה טריטוריאלית. כלומר, בכל מקרה זה המדינה מחליטה על עצמה. האם יש לה הסכם עם מדינה אחרת, עם טריטוריה אחרת, שהיא מכבדת את מה שהיא עושה, אז גם כן זה מסויג, כלומר, תמיד יש להם את הזכות שלא לכבד. כן, אבל לרוב, אם נעשתה עבודה במשרד פטנטים שאנחנו מעריכים, אז אנחנו מכבדים את זה.
השאלה אם יכול להיות מצב שאני נרשמתי במשרד הפטנטים בסינגפור, ומשרד הפטנטים בסינגפור מכיר בפטנטים שנרשמים בסין, אבל משרד הפטנטים הסיני לא מכיר בפטנטים שנרשמו בסינגפור.
לא, זה לא, לרוב ההסכמים האלה נערכים באופן הדדי, כן?
אוקיי.
אני לא אכבד אם אתה לא תכבד את שלי. זה לרוב המצב. טוב, אני רק אגיד עוד משהו לגבי תחומים. אם אנחנו מסתכלים גם כן על נתונים, אז אנחנו רואים שמדינות מזרח אסיה רואות הרבה בקשות בתחום ה-Information Technology. כלומר, AI, מחשוב, תקשורת. אבל יחד עם זאת, ומאידך אנחנו רואים שהן לא מובילות בתחומים אחרים כמו כמות הבקשות, אני מדבר כרגע, כמו רפואה, pharmaceuticals, פארמה, לא מבינים. למרות שביפן יש תעשייה מאוד מפוארת, אבל אנחנו רואים שם דווקא ירידה די משמעותית בשנים האחרונות.
למה אתה חושב שיש ירידה? ממה אתה חושב שזה נובע?
זה מאוד מורכב, כן? יש הרבה שינוי רגולציה ביפן, ששם יש מערכת גנרית מאוד חזקה ומורכבת, יש שם שינוי רגולציה שמשפיעים כמובן גם על כמות הגשת הבקשות, עד כמה חברות אתיות רושמות שם. אבל אם תסתכל ביתר מדינות אסיה, בקושי מגישים בקשות בתחומי פארמה. זה אומר שהתחום הזה במידה רבה הוא פרוץ במדינות הללו. אם אנחנו מסתכלים גם על תחומי תחבורה, יפן מובילה, כן, אנחנו מכירים את הרכבות היפניות ודברים כאלה, אבל אנחנו דווקא רואים ירידה בכמות הבקשות בקוריאה ובסין בתחומים הללו. ששוב פעם אני חוזר לתחומים יותר מחשוביים, אנחנו רואים ששם זה תחומים שמדינות אסיאתיות בהחלט מובילות. לא מובילות, אנחנו רואים גידול, כן, להבדיל מירידה בכמויות. שזה, אז אני אומר, זה הסתכלות מעניינת, וזה, אם אני מנסה לחשוב על take homes, זה לחשוב, כמו בכל טקטיקה ואסטרטגיה של קניין רוחני, איפה השוק הרלוונטי שלי? והמדדים הללו, מה קורה במדינות אסיאתיות מבחינת כמויות של הגשות בתחומים שמעניינים אותי? כלומר, אם אני עוסק בטכנולוגיות מחשוב, ב-AI, ואני יודע שבסין ובקוריאה מגישים הרבה בקשות בתחום הזה, זה עמד של, אוקיי, אני צריך לחשוב על הטריטוריות הללו. זה נקודה אחת, פשוט להסתכל, למפות את העולם שלי, לא רק מבחינת הביזנס והתחרות, אלא גם מבחינת מפת החום של סוגי בקשות הפטנטים בתחומים השונים. הטרנד היום הוא להיכנס לאסיה מסינגפור, כי זה מאוד נוח, וזה בהחלט המלצה שכדאי לחשוב עליה. כלומר, אם אני אומר, המקום היחידי באסיה שמעניין אותי זה סין, או לחלופין יפן, אז ברור שאני, אז אני אכנס רק לשם. אבל אם אני חושב על הגנה במדינות נוספות, במיוחד למשל על וייטנאם, אז לא הייתי דווקא נכנס לוייטנאם ישירות מבחינת להגיש בקשה שם. הייתי, כלומר הייתי מייעד את בקשת ה-PCT גם למדינה הזו, אבל הייתי גם מוודא שאני משיג את הזכויות שלי בסינגפור, כי זה ישפר לי נכון להיום את היכולות שלי להשיג, לאגן זכויות בוייטנאם בסופו של דבר. כי יש את המערכים הקיימים האלה, ומול סינגפור זה פשוט יותר נוח היום. וזה גם ידחה לי את העלויות של התרגומים להמשך. אז אם אני מנסה לסכם את השיחה שלנו עד עכשיו, אז למפות את תחומי הטכנולוגיה, לנסות להיכנס דרך פורטל אחד, בין אם זה רק סין, או לנסות לחשוב את הרלוונטיות של סינגפור, ולהיזהר ממדינות שאינן חברות בהסדרים, כגון דיברנו על מיאנמר, דיברנו על טייוואן, ואולי מדינות אחרות, כלומר שוב פעם זה חלק ממיפוי השוק. ואני אסיים רק באנקדוטה אחת, אנחנו בימים אלה, כלומר, אני כמו באופן שוטף מטפל בבקשות רישום סימני מסחר, זה דבר כאילו די סטנדרטי, מגישים בקשות לפרוטוקול מדריד, מייעדים ולקוחות מייעדים גם מדינות אסיאתיות, ותופעה חוזרת במדינות אסיאתיות שברגע שמשרדים מקומיים מזהים שאתה יעדת את המדינה שלהם לרישום סימן המסחר, בין אם יש התנגדות ובין אם יש או אין בעיה עם הרישום, אתה מקבל מבול של מכתבים מעורכי דין מקומיים. דע לך, יכול להיות שיש בעיה, ואם אתה רוצה עזרה, אז הנה השירותים שלנו. שבמדם עושים את זה בסדר, אבל השאלה איך הם כותבים את המכתבים שלהם, שבקריאה ראשונה לעיניים של הדיוט, זה שאינו בקי בתחום, זה נראה כמו, אוקיי, יש לך בעיה. אבל בקריאה שנייה אתה מבין שלא בהכרח יש בעיה, אבל אם תהיה לך בעיה, אנא יעזר בשירותנו, שזה בסדר גמור. אז רק מילת עזרה, תמיד לקרוא בזהירות מה שמקבלים מהטריטוריות
הללו. שהמשרדים האלה מקבלים מידע איכשהו, מאיפה
שהוא. לא, זה מידע פתוח לציבור, אתה מקבל גם מכתבים כאלה בארצות הברית, כמעט בכל מדינה.
הבנתי.
אבל המכתבים, אני מוצא שהמכתבים במדינות הללו מנוסחים בצורה קצת פחות זהירה.
אוקיי. יש איזה, לא יודע, 2-3 טעויות הכי נפוצות, אתה רואה עם חברות שמגישות פטנטים לפחות לאזורים האלה?
אני חושב שכיסיתי את הנושא של האמנות, שצריך להיזהר באיזה אמנות, איזה מדינות חברות באיזה אמנות. וגם יש קצת אנומליות, למשל בתחום ה-PCT, הטעות נפוצה היא דווקא לבלבל בין קוריאה ובישראל משום מה, בגלל הקרבה של קודי הזיהוי ב-PCT, כאשר במועד הכניסה לשלב לאומי בישראל, או כמו ברוב מדינות החברות ב-PCT, לאחר 30 חודש, בקוריאה למיטב זיכרוני זה לאחר 31 חודש, ולעיתים יש בלבול בין הדברים. ואז דווקא בישראל מפספסים בגלל קוריאה.
וואלה.
אבל זה טעות שקורית. יש עכשיו גם עלייה באכיפה בסין, דבר שגורר עלייה באכיפה גם במדינות אחרות. אני לא מדבר על יפן. יפן זה מבחינת אכיפה, זה עולם בפני עצמו. יש את האברסיה מליטיגציה, מחלוקת. זו אומנות בפני עצמה להתמודד עם מחלוקת ביפן. אבל אנחנו רואים עלייה באכיפה ברוב מדינות אסיה. וזה דבר טוב, אבל גם זה עובד לפעמים כנגד גורמים שאינם מעגנים את זכויותיהם במזרח וחושבים שהכל פרוץ. לא הכל פרוץ.
הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה.
שמחתי.
שאלות, טענות, מענות חברים, לדבר, תודה רבה אסף לינג. אנחנו נצרף גם בלינק לפרק הקודם, ותודה רבה, נשתמע.